אז השבוע בפרשת משפטים למדנו מקורות רבות, בעיקר בתורת המשפט, אבל היום אנחנו עוסקים בסוגיה מרתקת שלמיטב זיכרוני עדיין לא עסקנו בה בכל השנים האלה שעברו, אחרי רבים להטויס. הפסוק הזה מופיע בהקשר של משפט הסנהדרין, שסנהדרין פוסק על פי דעת הרוב, אחרי רבים להטויס. אבל הפסוק הזה מתפרש על ידי חזר בדרך נוספת, על ידי הראשונים בדרך נוספת, דרך שלושית, על ידי מקצת אחרונים בדרך נוספת, דרך רביעית. ואנחנו נעסוק בעיקר היום בפירוש אחד. בחור הדף יהודה א' למדו חזר מן הפסוק הזה, שכל לפריש מרובה פוריש, אז לינן בוסר רוב. אחד הכללים היסודיים ביותר בתורה וברכה בכלל, סוגיה שמופיעה הרבה מקומות בש"ס ובהלכה, שהולכים אחרי הרוב, כשיש ספקות הולכים אחרי הרוב. וחז"ל שואלים בגמור חולין דף י"א מנולון, מה שאמרו חכמים שהולכים אחרי הרוב, חז"ל מביאים את הפסוק הזה אחרי רבים להטויס. כך שהפסוק הזה הוא לא רק מהווה הוראה בקשר לפסיקה של בית דין, בין בית דין של שלושה שעוסקת בדין המומנס, בין בית דין של חוב ג' סנהדרין וקטנה שעוסקת בדין הפושס, ובין בית דין של 71 שיושב בלשכת הגוזז בירושלים שקרוי בית דין הגודל, כל בית דין שהוא מכריע לפי רוב דעות. אבל הפסוק הזה חורג לא רק לעניין פסיקת בית דין, אלא קבורה כללית שאנחנו הולכים אחרי הרוב. ומכאן למדו חז"ל תשע חנויות מוכרות בוסן הבאלה וחנות אחת בשר שחוטה ונמצא חתיכה, הולכים אחרי הרוב, מכאן למדנו. וחז"ל שואלים בחורי י"א ומד"א, אין לנו אלא רובה דאיסא קמן, כמו תשע חניות, מנולן רובה דלייסא קמן. וחז"ל רוצים להביא מקורות אחרים, מהכואבים או התורדום, ובסופו של דבר חז"ל דוחים את כל הראיות. ויש שני פירושים ברש"י בסוף הסוגיה, חורי י"א ומד"א, מנולן שהולכים אחרי הרוב גם ברובה דלייסא קמן, לפי פירוש אחד ברש"י לא חילקו בין רובה דאיסא קמן לרובה דלייסא קמן, לומדים זה לזה, גדר אחד הם. ולפי פירוש שני ברש"י, רובה דלייסא קמן זה הלכה למשה מסיני, ובאמת אי אפשר ללמוד אותו ממה שכתוב בסנהדרין אחרי רבים להטויס, כי בסנהדרין זה רובה דאיסא קמן, הכל נמצא בפנינו. אז זה כבר מופיע בחז"ל בגמרא, שההלכה הזו שהולכים אחרי הרוב ולומדים אחרי רבים להטויס. אבל יש הלכה נוספת שמופיעה פעמים רבות בש"ס, אבל לא בבבלי, לא בירושלמי, לא הביאו מקור. מנהלן הדין של ביטול ברוב, כאשר מיעוט איסור מתערב ברוב היתר ולא ניכר. אם אנחנו יודעים איזו חתיכה אסור ואיזה הוא היתר, אז מיעוט איסור בטל ברוב היתר. בביטול ברוב אנחנו אומרים שהאיסור נהפך להיות היתר ומותר הכל בבת אחד, לא ש... הולכים אחרי הרוב ותולים בכל חתיכה שזו מן הרוב היתר ולא ממיר את האיסור, מותר לכל בבת אחד. אז יש מחלוקת ידועה בין הראש והרשב"א אם מותר לאדם אחד לאכול את כל הפירות בבת אחד, אבל כל המחלוקת זה רק מדרבנן, מן התורה לפשיטא שאיסור בטל. ובבבלי ובירושלמי בשני התלמודים חז"ל לא טרחו להודיע לנו מניין למדנו הלכה הזו בנולון שאיסור בטל ברוב היתר. אבל כמעט כל הראשונים כתבו אחרי רבים להטויס. כך מופיע ברש"י לפחות שש פעמים בש"ס. מדוע אני אומר לפחות שש פעמים? כי שש פעמים אני זוכר, יכול להיות שיש פעמים זוגות שאני לא זוכר. אבל רש"י כותב שכל הדין של ביטול איסור ברוב היתר למדנו מאחרי רבים להטויס. בית צדף, ג' עומד בייס, פעם ראשונה בש"ס, ג' נון ד' בו מציין נון ג' זבוכר מי חס, חולת צדיק חס. פעם אחרונה בש"ס, הלכה הזו מופיעה בדברי רש"י, או הפירוש בדברי רש"י, בנדר מ"ז עמוד א'. אז רש"י שש פעמים בש"ס לפחות כותב שביטול איסור ברוב היתר, גם הלכה הזו למדנו מאחרי רבים להטויס. ככה תויסס, עבודה זורה דף ס"ס, רמב"ן חולין צדיק חס, וגם בראש שם. חולין צדיק חס בדברי הראש. אז במסכת חולין, פרק ז', סימן ל"ז, אז כל השואלים האלה, רש"י, תוספות, רמב"ן וראש כתבו שגם הדין של ביטול ברוב למדנו מאחרי רבים להטויס. וכאן מתקשה מאוד האחרונים להבין איך, איך למדנו מסנדן שמיות איסור שנפלה לתוך רוב היתר בטל והופך להיות היתר. מאלה שהולכים אחרי הרוב זה סברה, כמו שבסנדן התורה אומרת שאנחנו תולים שהרוב צודק, כך הולכים אחרי הרוב. אבל הראשונים אמרו גם ביטל ברוב למדנו מכאן. אמרתי שיש מנחונים שאומרים פירוש רביעי באחרי רבן רביס. שובס חסם סויפר, אור חיים סימקוף מהם, כותב שדים של רובי ככולוי למדנו מסנהדרין. וזה תהנה גדולה, משום שרובי ככולוי לא למדנו מסנהדרין. גמרא מפורשת בנוזי המם באיזו מדלת. מניין למדנו רובי ככולוי? וגם הוא אומרת מפרשס נוסו, עם הדין של גילוח נוזי, או נוזי מצווה לגלח את ראשו, כתוב בתורה ביום השביעי יגלחנו, יגלחנו ממש מכל הראש. אומרים חז"ל, אילולי כתוב יגלחנו, היינו אומרים רובי ככולוי, ודאי שהוא מספר את רוב ראשו, מגלח את רוב ראשו. מכאן למדנו שבכל מקום רובי ככולוי, אסון סופר אומר שבסנהדרין זה מדין רובי ככולוי. כך גם כתוב בסטנצל של רב חיים בריסקו, אס קופסא מחלוב, שדין של רוב סנהדרין מושתת על רובי ככולוי, אבל לא נראה כך, משום שרובי ככולוי למדו חז"ל במקור אחר. אמנם בהוירי הסגיר מלמד בייס כתוב רובי ככולוי על סנהדרין, אבל לא מכאן למדנו. אז רובי ככולוי זו סוגיה שמצדיקה שיעור לחוד, שיעור בפני עצמו. אולי, אולי בפרשס מסוי. אולי בהזדמנות אחרת נייחד שיעור מיוחד לגדר רובי ככולוי. מה שאני רק מציין שרובי ככולוי לא נלמד מסנהדרין. אין מקורו מאחרי רבן לאפה שכתוב בפרשס משפוטים, אלא בפרשס מסוי, בדין של גילוח נוזיו. מה ההגדרות במה רובי ככולוי שונה מביטול ברוב, מההליכה אחרי הרוב? זה לא נדבר היום, בהזדמנות אחרת כאשר נייחד שיעור מיוחד לסוגיה של רובי ככולוי. מה שאנחנו לומדים היום זה הדין של ביטול ברוב, ואיך למדנו הלכה הזו מאחרי רבן לאטוס. אז האור השולחון תמיד מקורי, אני הרבה פעמים אציין זאת, תמיד מקורי, לא מתעסק הרבה בדברי האחרונים, בדברי הפויסקים, אבל תמיד הם רעיונות מקוריים, והוא תמיה עד למאוד בסימן צדיק חס, יורד היה איך למדו ביטול ברוב מאחרי רבן לאטוס, זה לא קשור, אין אני דון דומה לראיה, לא פחות ולא יותר, הוא אומר לא, אי אפשר שלמדו את זה משם. לא מביא את כל הראשונים שציינו באריכות גדולה, והוא אומר, יש מקור אחר לביטול ברוב, למדנו את זה לי, ולא כך מדם הפעם, ודם הסויר. כך הוא אומר, יש מקור מפורש, וזה לפי הגמור, במנוחס דף חוב בייס. מה כתוב במנוחס חוב בייס? יש שם מחלוקת רבי יהודה וחכמים. רבי יהודה אומר, מין במינו לא בטל. כל הדין של ביטול ברוב זה רק מי ושאין מין, מי ומין רבות. למה? כי כתוב רבות מדם הפור ודם הסויר. הרי דבר ידוע שדם הפור מרובה מדם הסויר. פר זה בהמה גדולה, סויר זה בהמה הרבה יותר קטנה. ככל שאתה גדול יותר, מסתדר להניח שיש גם דם יותר, אז איך כתוב רבות מדם הפור ודם הסויר? צריך לערב, לשפוך את דם הסויר לתוך דם הפור. ואם כן, למה זה לא בטל ברוב? יקרן שמין במינו לא בטל. זה שיטה של יהודה. חכמים אומרים לא. מה שלומדים מכאן זה רק ההלכה שקודשים לא מבטלים זה את זה, וקודשים אין דין ביטול ברוב. אז מנורן החכמים שזה דין מסוים בקודשים ולא דין כללי מין במינו לא בטל, אומרים חכמים, אם התורה רוצה להשמיענו שמין במינו לא בטל, למה זה כתוב דווקא בקודשים? מכלל זה בקודשים לא בטל, ובשאר המקומות כן בטל. אומר אור השולחן, כאן יש מקור לביטול ברוב. אם התורה אומרת בדם הסויר ובדם הסויר שבקודשים לא בטל, מכאן אפשר ללמוד שבדורש אין הקודשים זה כן בטל. זה המקום לביטול ברוב. אז זה משעשע עד למאוד, אבל הוא כותב אור השולחן שכך הוא מצא בסמד לא יסתסר קוף למחס. וגם ברשב"א בתורה סבייס, אני לא האמנתי לו, משום שהחידוש כל כך גדול, לא האמנתי לו, הלכתי לבדוק בסמד, בסמד זה כתוב. תורס הבית לא מצאתי, אבל לא משום שזה לא כתוב, אלא משום בייס ד' שער א', שער תלובס ארוך מאוד ולא הספקתי לבדוק שם כראוי, אבל מכל מקום, לא חשוב כאן אומר, מכל אחר בכלל, לא קשור לאחר רבם לאטויס, כך הוא מביא מהסמד. אבל כפי שציינתי, רשי, תויס וסרמבן, ראש, מן הסתם עוד ראשונים שלא בדקתי, סתום את המלצה בדעת כל ראשונים בפויסקים, שגם דין ביטל ברוב, למדו חז"ל מן הפסוק הזה אחרי רב מלהטויס. אז היום אנחנו נבדוק איך למדו מן הפסוק הזה דין בדברו ומה משמעות הדרשה. קודם כל נדין חמישה חידושי הלכה שחידשו אחרונים, לא הלכות מחודשות כולם, חלקם ביאור הלכות שכתובים כבר בראשונים, אבל אחרונים בחמש מקומות, בחמש הלכות שונות, למדו הלכה מן המשוואה. סנהדן ביטל ברוב. מכיוון שביטל ברוב רמדנו לסנהדן, אז דיני סנהדן נוהגים גם בביטל ברוב. ואין איסור בטל ברוב היתר, אלא כשזה דומיה בסנהדן. חמש הלכות שונות. מקצתם חקוקים בסלע, מקצתם משעשעים, אבל כולם מעניינים. אז חמש הלכות, חמש מקורות שבהם האחרונים למדו הלכות בדיני ביטל ברוב, מן העובדה שביטל ברוב למדו מסנהדן, ולכן צריך להיות דומיה בסנהדן. המקור הראשון הוא מקור חשוב, מעין כמותו. מחלוקת מן התז ולבוס סימנטוף ריש למד בייז בהלכה סוכה. אז בסעיף הראשון בהלכה סוכה כתוב כל פרוטי הדין של סכך פסול. אז כמה סכך פסול יכול להיות בסוכה ותהיה קשרה? אז בריש של סעיף אב כתוב שם הדין של דויפן עקומה. דויפן עקומה זה דר אדם, אבל אין מי שאלם כך טוב. אבל אם הסכך פחות משלוש צבוחים, אז הוא בטל ברוב סכך כשר וישנים תחתו, ג' טבוחים או ד' טבוחים. מכל מקום שואל שם הלבוש, איך ישנים תחתו? איך זה בוטל ברוב? הלו זה ניכר, רואים את הסכך פוסל טוב, אבל ניכר איננו בטל ברוב. אז איך סכך פסול בטל ברוב סכך כשר עד כדי שמותר גם לשאול תחתיו? כך שואל הלבוש. הלבוש הוא מחידוש עצום. מנתו אלה גם דובר הניקר בטל ברוב, והכלל הפשוט שיש לנו בכל מקום שכשמכירים את האיסור והוא נראה לעיניים, זה לא בטל ברוב, זה רק חומרס וחום, זה רק מדרבון. אבל מנתו אלה גם דובר הניקר בטל ברוב, ומשום כך באיסור ויתר החמירו, אבל בסוק הסמיץ לא רצו להחמיר, ואמרו דובר הניקר בטל ברוב, שהרי אומר הלבוש, מנהי למדנו בטל ברוב, מסנדן, גם מסנדן, זה ניקר. רואים בדיוק מי מחייב, מי מזכר, מי אוסר, מי מתיר, כל אחד ניכר במקומו, ויחל פיקן בסנהדן יש ביטול ברוב, הוא עדין בעשר והתר. מנתו אלה גם דוברני כבטר ברוב, דומית הסנהדן, כך אומר הלבוש. התז מתבטא בחריפות נגד הלבוש, הוא אומר חס ושולם, לא אין הרכן, דובר זה אי אפשר לאומרו, וכי יאללה לדעת שכשרואים, יש רואים חתיך הסנבי לבגלל שזה מעורב והתר, אז זה בוטל ברוב, לא יאללה לדעת, כך כותב התז. אז מה שהלבוש כותב דומי דה סנהדן, אומר את אז ביטל ברוב לא קשור בסנהדן, מה העניין זה אצל זה? זה לא דומה, בסנהדן התורה מבטלת את דעת המיעוט והם כמי שאינם, אבל מה זה קשור לביטל ברוב? אומר את אז סוכר דווקא יותר דומה לסנהדן, גם בסוכר סכך פסול, כל כך מועט אין בו חשיבות, הוא בטל מצד עצמו ולכן הוא לא יכול לפסול את הסוכר. אבל לא משום סנהדן, אומר את אז ביטל ברוב, דובר אני כמעט תואר לא בטל, וסנהדן לא קשור לביטל ברוב. אז גם את אז תמוה עד למות, סנהדן לא קשור לביטל ברוב, ולא זה אתה למדנו, כל הראשונים אומרים שביטל ברוב למדנו מסנהדן. איך אפשר לומר שסנהדן וביטל ברוב לא קשורים זה בזה? שדובר אני כמעט לא בטל, ובסנהדן אף על פי שניקר כן בטל, כך אומר התז. אז אני לא רוצה להיכנס היום לדברי התוסף בו וכמה חוב זין ומתבייס. התוסף שם עוסקים בסוגיה אחרת של הליכה אחרי הרוב, לא בדין ביטול ברוב. אבל התוסף שואלים, אין הולכים במומוין אחר הרוב, אבל מה כל המקור של רוב? אך ורב מהתוס. והדין של אך ורב מהתוס נאמר גם במומוין, זה לא רק בנפושס, גם בבייסן של שלושו, הרי לאן שולחים במומן אחר הרוב, כך שלו התויס בו וכאן חוב זיין עמד בייס, והתויס אומרים, אין לדמות מיעוט של סנהדן לשעה מיעוט, מיעוט של סנהדן זה כמי שיהיה לוי. אז התז משתמש במעין הלשון הזה גם לגבי ביטול ברוב, התויס עוסקים בהליכה אחרי הרוב, של מיעוט כמי שיהיה לוי. אבל אי אפשר להשתחרר מן העובדה שביטל ברוב לומדים מסנהדן, אז אי אפשר לומר שזה שני מושגים שונים. ולכן גם דברי הלבוש וגם דברי התז קשים עד למאוד בביאור ההלכה הזו. זה תחום אחד. הלבוש לומד מסנהדן, שמנתו אלה גם דברי הניקר ביטל ברוב. יש ויכוח גדול בין גדולי הפויסקים. יש ביטוי בחזל, בית סדב גמל ועוד מקומות, חד בתרי בתר. יצור שנזכר בעדר חד בתרי בתר. יש מנחורים שסבורים חד בתרי, ממש חד בתרי. שליש בשני שליש. וצריך כפליים בהתר כדי לבטל את האיסור. כך תעש הרמו בתרי שחטו, סייך בתרי שחטו של הרמו, כלל המתס, כך תעש המהרשל ואיסור להתר שער, נו, כדוי להפריס כאן הרמו במשל. הפריחות השחורת עליהם בתויקף, והפריחות השומר חד בתרי זה לאו דווקא. חד בתרי הכוונה שיש יותר היתר מן האיסור. זה יכול להיות 49% כנגד 51% ויפול פי כן האיסור בטל ברוב היתר ולא צריך ממש חד בתרי. פיס חי תשובה בתחילת סימן קוף טס ביורדיה מביא את שתי השיטות והוא כדרכו בקודש מלקט עוד דעות מנחרוינים לכאן ולכאן. המקילים טוענים נגד המחמירים, מנהל עמדנו בכל ברוב מסנדן. בסנדן לא צריך שני שליש כנגד שליש לבטל את דעת המיעוט, אפילו אחד מכריע בדין, תלוי אם זה לחויב או לזכוס בדין הנפושס, אבל לא צריך כפליים ברוב כנגד שליש של המיעוט, הרי גם באיסור והתר כך. אז הלכה נוספת שהכהנים למדו לגבי ביטול ברוב מסנהדרין. הלכה שלישית זה נוגד יהודה. יורדיה טניונס למנון דלת, יש מרדכי ידוע. המרדכי נמצא במסכת חולין, סימן טוב שין למד זין, ולא כמו שכתוב בקונטרס, שזה כתוב בירומס. המרדכי מסביר סוגי בירומס, אבל המרדכי נמצא בחולין. אז הנוידה ביהודה מסביר את המרדכי. מה כתוב במרדכי? ירומס של רוק הקודם, חריצוסו שירו. אי אפשר לדם ולא צחצוחי רוק. בחליץ יש דין של יריקה, אז מה הדין? אישה חולה שרקקה דם ולא רוק, אף על פי כן חליץ אוסף שאל, אומרים הגמורה, אי אפשר לדם ולא צחצוחי רוק. שואל המורדכי, אז למה מיעוט הרוק לא בטל ולא בדם? ביטול ברוק, אז למה זה לא בטל? אם יש רק מיעוט ולא רואים, לא רואים את הרוק, זה נראה כמו דם, למה זה לא בטל ברוק? אומר המרדכי, אם נקען דורש שבו לא אוהלם בתירובס, איננו בטל ברוב. מרדכי, חולים תוך שין למד זין. דורש שנוילד בתירובס, לא בטל ברוב. אומר הבית מודיבודה, למה? כי ביטל ברוב למדנו מסנהדרין. מסנהדרין, זה לא הצבעה חשאית מסנהדרין. כל דיין אומר את הדעה שלו בגלוי, ולכן זה מחייב, זה מזכה, ורק בסוף הדיון, בסוף הפלפול, עומדים למניין, וזה השערה של תרובס. ולכן כל אחד ניכר בפני עצמו, אחר כך זה מתערבב, ולכן זה צריך להיות דומי דסנדן, דומי שונר את תרובס, לא דומי דסנדן, לא בטל ברוב, זה הסבר שונה, נוי ליהודה. יורדיה, חלק שני, סבן, נון דעת. אחד הכפלים הגדולים שאני תמיד אומר לתלמידי הוא, שתיקת הראשונים יש בו משקל עצום, ואני שואל, אם הקושיה הזו קושיה, אז איפה היו רשי וטויסס והרמב"ן והרשב"ו והריטב"ו והר"ן? אלה הם רבוסינו מעתיקי השמוע, הם העירו כל פינה חשוכה בש"ס כולו, אם זו קושיה, איפה היו כולם? למה אף אחד לא שואל השאלה הזו? כל בעלי הטויסס, איפה היו? הרמב"ן תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שהם היו כל פרשני הש"ס, אף אחד לא שואל שאלה זו, רק לבין משולם שבמרדכי. וזה שאלות מעין אלה יש למשקל עצום בעיניי, ואני אומר ששתיקת הראשונים מוכיחה שמשום מה הם לא ראו כאן קושיה, עד כדי כך שלא שאלו, לא ראו כאן קושיה. וחשבתי למה? אני חושב שכך נראה לי, זה לא קשור דווקא לעניין שלנו באופן ישיר, אבל כך נראה לי. ביטול ברוב נאמר באיסור שבטל ברוב היתר. אז לאו דווקא איסור בהיתר, אבל ביטול ברוב זה דין בחפצה. דין בחפצה. רק כשיש דינים שחלים על חפצה, איסור, טומאה, אבל אין דינים ברוק, אין דינים ברוק. בחליץ יש דין שצריך יריקה. מה זה יריקה? רוקק עם רוק, אבל אין דין בחפצה. לא שייך שהרוק יתבטל, כי אין דינם על הרוק, בחפצה אין דינם. יש מצוס חליץ, חלק ממצוס חליץ זה יריקה. חזל מניחים, מה זה יריקה? כתוב ברקקה, מה זה רקיקה, מה זה יריקה, כשמוציאים לו, אבל אין הדין בחפצה של הרוק, זה לא אסור ולא מותר, לא תמה ולא תנאור, הרוק לקשעצמו, ולכן לא שייך כאן ביטו ברוק בכלל. וזו הסיבה לדעתי שאף אחד לא שואל שאלה זו מלבן המורדכה. ומכל מקום המורדכה מקועה שאלה זו. מקדש הלכה, אין לזה הסבר הגיוני, והנוהג ביהודה מציע את ההסבר שלו, לומדים מסנהדרין, דומיה דסנהדרין. בשיעור, מעין השיעור היום, אנחנו לא מעמיקים באף אחד מן הפרטים, אנחנו רק מביאים את הפרטים כדי שנראה את התמונה הרחבה. היום אנחנו לא עוסקים בעצים, עוסקים ביער ולא בעצים. מכל מקום, זו ההלכה השלישית שראינו באחרונים, שלמדו דיני וגידרי ופרוטי הלכה בביטל ברב, מתוך מה? שביטל ברב נלמד מסנדן צריך להיות דומי לסנדן. עכשיו, שני חידושים מדהימים של החלקס יורב. חלקס יורב תמיד הוא המכה בפתח שהוא נותן את הצבע. אז חלקס יורב הוא חדשן גדול, פלפלן גדול, ובתניון תן זין יש שני חידושים של החלקס יורב. חידוש אחד נוגע לדברי החלסדס. החלסדס בעצם זה טויסס בזבוכם עין חס, אבל הוא מצטט את הדברים החלסדס. מה הדין פיגל ונויסה ותומה שיערבבו זה וזה ולא ניכר? לא, מה פיגל, מה נויסה, מה תומה? מה הדינם? אומרים הטויסס, וכך כותב חלסדס, אין לו קים עליהם, לא משום פוגל, לא משום נויסה ולא משום תומה. למה? כי הנויסה בטל בפיגל ותומה. הפיגל בטל בנויסו ותומה, והתומה בטל בפיגל ונויסו. כנגד כל אחד משלושת היסורים האלה, יש שני אחרים שמבטלים אותו. כולם מבטלים את כולם ולא נשאר שום דבר. זה דומה, זה מזכיר את הסיפור של הארי והדוב והנמר שנלחמו זה בזה, ולא נשאר כזייס מאף אחד מהם. טרפו כולם זה את זה, ולא נשאר מאף אחד מהם שום דבר. אז הפיגל ונויסו ותומה שנתערבבו יחד, מדברי התויסס יוצא, בסבוכים דפיים חסם הדלף שלא לוקים על כלום, משום שכל אחד משלושת איסורים האלה בטלו בשני האחרים, וכולם מבטלים זה את זה ולא נשאר איסור. אז על פניו זה נראה פרדוקס. אולי אמרתי משהו שלא הייתי צריך לומר, ומן השמיים חיבו לי את הרמקול. בכל אופן רבו ישאי, אז כך משמע מדברי התויסס, כך כותב הקבסדס, והחלקס יויב חולק, והוא אומר, לא יכול להיות, למה? כי בדין של סנהדרין לא הולכים אחרי הרוב, אלא אם כן הרוב כולם אמרו מאותו טעם. אבל כשהרוב מחייבים כל אחד מסיבה אחרת, מסברה אחרת, הם לא מצטרפים ולא הולכים אחרי הרוב. אז בהלכה הזו יש הבדל בדין הפושס לדין המומנס, לא ניכנס לזה. אבל רק המבט של החלקס יויב אומר, הפיגל והנויסה לא יכולים לבטל את התומה, משום שהם שני טעמים אחרים, שני יסורים אחרים, אז אין בהם כוח לצטרף יחד ולבטל את השלישי. כך טוען החלקס יויב, וגם הוא מתבסס על דומיה דסנהדרין. בסנהדרין יש כוח לרוב רק אם כולם אומרים מאותו טעם ולא מטעמים שונים, ולכן הוא הדין לגבי ביטול ברוב. אבל החידוש הכי גדול שמחדש החלקס יויב, וזה חידוש מאוד משעשע, כך אני חושב, לפחות אותי זה מאוד משעשע, הוא אומר שביטול ברוב מיעוט איסור בטל ברוב היתר. מה הגדר של תרובס? זה לא תלוי בגיאוגרפיה, לא תלוי במקום. כל הנכנס לכלל הסופק מצטרף לבטל, זה הכלל. אם יש לנו שלוש תפוחים, תפוח אחד אורלה, שני תפוחים של היתר. תפוח אחד הוא טס לארצות הברית, מי שקיבל את התפוח השני טס לאוסטרליה, התפוח השלישי נמצא בירושלים עיר הקודש. אז יש אלפי קילומטרים בין תפוח לתפוח, אבל זה אותו תרובת, משום שבין שלושת אלה אנחנו לא יודעים איזה פרי אסור ואיזה פירות מותרים, ולכן בטלים ברוב. אומר החלקס יויב, רק אם שלושת התפוחים נמצאים בעיר אחד, אם הם בשני ערים לא מבטלים זה את זה. מה ההבדל בין עיר לשני ערים? אומר החלקס יויב כך, מנהי למדנו ביטל ברוב מסנהדרין? איך למדנו ביטל ברוב מסנהדרין? כי היחיד חייב לבטל את דעתו ולהסכים לרוב. למה היחיד צריך לבטל את דעתו ולהסכים לרוב? כי כתוב לא יסס גוידדו. ביבוא מסדף י' ד' ד' כתוב לא יסס גוידדו, זה רק בשני בוטדים בעיר אחד. אבל אם שני הבוטדים נמצאים בשתי עיירות, אין לא יסס גוידדו. אז המיעוט לא צריך להסכים לרוב. אם המיעוט לא בטל ברוב, גם האיסור לא בטל ברוב היתר, ולכן הוא אומר שאין דין ביטול ברוב, אלא אם כן הרוב והמיעוט נמצאים בעיר אחת, אבל הרוב נמצאים בשני ערים. אז אם פרי אחד נמצא בתלפיות ופרי אחר נמצא ברמות, אז זה בטל ברוב, כי זה עיר אחד. אבל אם פרי אחד נמצא ברמות והשני נמצא בגבעת זאב, לרוב הרבה יותר מאשר מרמות לתלפיות, אבל זה שני ערים, אין לו איסס גיידדו, זה כן בטל ברוב. זה חידוש הברכה של החלק הזה. אז אמרנו חמש הלכות שכולם נסמכים על, מכיוון שלמדנו ביטל ברוב מסנדן, צריך להיות דומיה דסנדן. אבל אני חושב שצריך לבדוק איך למדנו ביטל ברוב מסנדן, ומתוך הבנה של מהוס הלימוד אנחנו צריכים לשפוט, אז באיזו מידה צריכים להיות דומים זה לזה. איך למדנו ביטל ברוב מסנדן כדי שנאמר שביטל ברוב צריך להיות דומיה דסנדן. ואני חושב שביטל ברוב לא צריך להיות דומי את הסנהדרין כלל, אבל בוודאי לא במידה כזו שנאמר שעיר אחד ולא שני ערים או הלכות נוספות מעין אלה. אז איך למדנו ביטל ברוב מסנהדרין? אז אפשר לומר בשעיוש ישר גימו בפרק ד', דברים שמתיישבים על הלב. הוא אומר שבסנהדרין יש שני דינים, אולי שני שלבים. דין אחד, שהצוער אומרת שאנחנו פוסקים כדעת הרוב ולא כדעת המיעוט. מכאן למדו חז"ל שיש משקל בהסתברות, בסבירות, מה שקרוי בשפה המודרנית הסתברות סטטיסטית. הגיוני להניח שהרוב צודקים ולא המיעוט, ולכן בכל העולם כולו, בכל המדינות המתוקנות, בדרך כלל מכריעים בדין לפי דעת הרוב. דעת הרוב קובע מול דעת המיעוט, וזה מושתת על הנחה שיש להניח שמנסתם הרוב מכוון אל האמת יותר מהמיעוט. אף אחד לא אומר שזה הכרח. לפעמים המיעוט צודק והרוב לא צודק, וזה גם תלוי מי המיעוט ומי הרוב, אבל באופן כללי כך גוזלו תורה. אחרי רב אמלטו יסמכה למדו חז"ל שהולכים אחרי הרוב. תקשיב לומר, אבל יש עוד שלב, השלב של פסק דין, של הכרוע הסדין. וכאן נשאלת שאלה מאוד מעניינת. היא נראית לא מעשית, אבל היא מאוד מעשית לגבי הלכות שונות. כאשר בית דין פוסק, בין בית דין של שלושה ובין סנהדרין של חוב ג' ובין סנהדרין של עין הרע, אני משתמש בהגדרות שלי, אבל הסברות הן של קודמיי, אבל ההגדרות הן שלי. האם רוב הבית דין פוסק או הסנהדרין פוסק כדעת הרוב שבו? האם פסק הדין קרוי על שם כל הדיינים כולם, הבית דין הוא שפוסק כדעת רוב חבריו, או שהכרעת הדין נמסרה ביד הרוב ולא ביד המיעוט? אז אני רואה התפלפלות, אין נפקא מינה למעשה באופן הכרעת הדין, אבל יכולים להיות נפקא מינה בהלכות שונות כפי שתכף נראה. האם הכרעת הדין בבית דין פירושו שהרוב מכריע והמיעוט כאילו איננו, נדחק החוצה, אבל פסק הדין פסק דין של הרוב, או שהבית דין פוסק כדעת רוב חבריו? האם המיעוט נחשב כאילו גם הוא מצטרף לדעת הרוב, אף על פי שהוא לא מצווה באופן אישי לבטל את דעתו? מרם בן חביב היה היחיד שפירש שבסנהדרין המיעוט צריך לבטל את דעתו ובסופו של דבר לקבל את דעת הרוב. תמה עליו קונטס הסרייקס, אחיו סרקצוי סחרוי שלו. זה לא דבר אישי, המיעוט זכאי לטעון צדקתי, אני לא מבטל את דעתי, אבל זהו דין התוארו, שהרוב מכריע נגד המיעוט. טוען קונטס הסרייקס, רק בבית דין הגדול של ירושלים יש דין זוקן מאמרי. זוקן מאמרי פירושו שאסור לחלוק על בית נגול שבירושלים, ואפילו בית נגול שבירושלים מותר לחלוק, אבל לא אסור לפסוק שלו כדעתם. אבל אין אדם חייב לבטל את דעתו. אדם זכאי לומר, אני חושב שאני צדקתי, אבל בוטל דעתי, לא כדברי מרם בן חביב. אבל אנחנו שואלים לא האם המיעוט צריך לבטל את דעתו, אלא מבחינת דין התורה, מה הגדרת הדין? האם פסק הדין הוא של הסנהדרין כולו, של בית דין כולו, ודעת המיעוט כאילו נהפכת ומצטרפת לדעת הרוב, או שמא אנחנו מתעלמים מן המיעוט והרוב הוא שמכריע בדין? זה שני מבטים שונים על המכניזם, על האופן, איך זה עובד, פסק דין של סנהדרין. אז רבי יוסף אנגל תמיד עם ההברקות המדהימות שלו, אני חסיד גדול של רבי יוסף אנגל, התואר שלו מאוד משמחת, מאוד משעשע. אז רבי יוסף אנגל אומר שזה מחלוקת מפורשת בין המרון. מחלוקת בין המרון, איפה יש כזה מחלוקת? בסנהדרין זה לא מופיע, הוא אומר גית נמד בייז ומד בייז. מה כתוב בגית נמד בייז ומד בייז? שם מדובר במי שעשה שליח לגרש, והוא מבטל את השליח שלו בפניו. זו הלכה שכתובה במשנה, גית נמד בייז ומד בייז, שאפשר לבטל שליח בפני בייז, שלו בפניו. ויש המחלוקת רב נחמן ורב שישס. בפני כמה מבט לו? רב שישס אומר בפני שלושה, רב נחמן אומר בפני שניים. רב שישס אומר בפני שלושה, כי במשנה כתוב מבט לו בפני בייזן. מה זה בייזן? בייזן זה שלושה. רב נחמן אומר מבט לו בפני שניים. למה בפני שניים? לבית רעינמי, בייזן קורא לי. כך אומר רב נחמן, לבית רעינמי בייזן קורא לי. אומר בייזן רגל, מה? רב נחמן לא יודע שצריך שלוש לדון? ודאי שצריך לשלוש. אבל לבית רעינמי בייזן קורא לי, כי בסופו של דבר, שניים הם המכריעים בדין, הם הפוסקים. ולכן שניים נחשב בייזדן. אז רבי יוסף אנגל אומר, זה מה פועל כסף נחמן דרב שישס. גבלדי, הברכה כזאת. אבל אני מתפלא שרבי יוסף אנגל לא מתייחס לדברי הראשון הראשון במקום. כי כל הראשון הם דנו בביאו דברי רב נחמן, ואף אחד לא אומר את ההברכה של רבי יוסף אנגל. התויס ושם כותבים, לכוי רב נחמן לשיתו. זה רב נחמן הוא זה שאומר בסלד הנפגין השליים של דון ודיני המדין. אז למה צריך לומר פירושים מקופלים? רב נחמן אומר שבדיעבד גם שניים יכולים לדון. אולי רב נחמן לשיטו עושה לכן לבית רעינמי בייזן קורא לי, אומר את ריסס נוס. לא. כי כאן הלוך לי כרב נחמן, בביטול של יר שלו בפניו, שאפשר לבטל לפני שניים, ובסנדן דווקאים על אין הלוך לי כרב נחמן, ואנחנו פוסקים שניים שדנו אין דיני עמדים. זה שיטה סרודה, והלוכי כמויסוי, הלוכי כבסרו, ולכן אומרים התויסס, לא יכול להיות שעה בהתליה. אז מה בכל זאת פשט רב נחמן? אומרים התויסס, יש מקומות שגם לשניים יש תוקף של בייזן, כמו פרוסבול. פרוסבול כתוב בפני בייזן, מוסרני לכם פלוני ופלוני עדיונים, ובפרוסבול מספיק שניים. תויסס סתמו ולא פרשו, הרשבו והרן מסבירים. כאשר צריך דיון בבייזן והכרעה ופלפול צריך שלושה. אין בייזן שוקו, לכן צריך שלושה. אבל כאשר צריך תוקף של בייזן רק לאשר משהו, כמו חסין השטר או פרוסבול, גם שניים יש להם תוקף של בייזן. ולכן כאן, וגם בביטול שליחוס, לא צריך הכרעה, אין דיון, אין סריקות, אין פלפול, כמו בפרוסבול, גם שניים יש להם כוח של בייזן. כך הסבירו התויסס והרן והרשבו. אז לכל ידע אין לזה קשר איך אנחנו מפרשים את הכרעת הדין של בייזדין. אבל שמה יש לזה קשר. מה באמת ההיגיון שצריך שלושה כאשר צריך להכריע בדין? וכאשר אין הכרעה בדין מספיק גם שניים. שלושה צריך אין בייזדין שוקול. האם זה רק דבר טכני? או שמה צריך שלושה כדי ששניים מתוך השלושה הם שיחריעו בדין. אז אף פי שהראשון המסברים בסגנונם, עדיין אולי יש טעם בדברי רבי יוסף אנגל. עכשיו, גם באחרונים אנחנו עושים במקומות מפוזרים, אני רק אתן כמה דוגמאות, שגם שניים יש להם גדר של בייזן. סמכות בייז בכל שמשפוט עוסק בסוגיה של קיבל אולף קורא ופוסול. ויש שם הבדל בין תארטה לרייסה לחודר לרייסה. אדם יכול לקבל חודר לרייסה, לא תמיד תארטה לרייסה. למשל, אדם שמקבל קרוב משפחה שהוא גם בור במארץ, שהוא יהיה דיין, זה תארטה לרייסה. אדם שמקבל קרוב משפחה יחיד, שיהיה לו תוקף לדון, תארטה לרייסה, יחיד במקום שלושה, והוא גם פסול כי הוא קרוב משפחה. אומר שהמשפוט, כשאדם מקבל יחיד, שיהיה כבייסדין, בכל איזה תארת על הרייסר. כי צריך שלוש, ושלוש כפליים אחד, כן? אז למה זה לא מוגדר כתארת על הרייסר? אומר שהמשפוט, כי בעיקר הדין גם שניים יש להם שם של בייסדין. והוא מציין לדברי הרשב"א, גיטן למד בייס, מה הדמיון? הרי אנחנו מסביר שם, כשלא צריך פלפול, לא צריך הכרעה, לא צריך דיון, גם שניים יש להם תוקף של בייס דין. אז לכן פה זה לא נשאף תרת אלא רייסה, רק חוד אלא רייסה, המשוואה היא משוואה רחוקה, אבל מכל מקום, דוגמה נוספת של בית רי, יש גם שם של בייס דין, יש גם נסידס בסמל למחס, אבל אני לא רוצה להתפרס מדי הרבה בסוגיה הזו שהיא רק צדדית. כי אמרתי את הוורד של גרס רגע, מכל מקום, אומר בשמן, שבגדר החוס הדין על ידי בייסדין, אין תירוש של דבר ששניים לתוך השלושה הם שפוסקים, הבייסדין פוסק, והבייסדין כולל את כל חבריו. הרי שהתורה מבטלת את דעס היוחד לדעס הרבים, וזה נחשב כאילו גם היחיד פסק. היום מקובל בבתי משפט מודרניים, זו תופעה שאנחנו לא מוצאים בבתי דין, ואני גם לא מסכים לזה בבתי דין, אף על פי שבבתי הדין בארץ ישראל, אלה שמוכרים על ידי המדינה, גם המנהג הזה התקבל. שבאחרוס הדין בפסקי דין יש דעת רוב ויש דעת מיעוט, וכל אחד נותן ביטוי לדעתו בפסק הדין שנכתב. זה מנהג מודרני שלקוח מבתי משפט, הרבה בתי דין אימצו את זה, אבל במקורות שלנו אין כזה דבר. אדם הוא אפילו אומרת שאסור ליחיד לומר אחרי הדיון מה היה דעתו משום לא יסי לחרוך אם הבא מאחו. הבייס דין פסק ובעלי הדין לא אמרים לדעת מה היה דעת חברי בית הדין. שלושת הדיינים חותמים על הפסק, אף אלה שסברו אחרת. אבל זה דבר טכני. רב שמעון אומר, בגדר של אחרי רבם להטויס, פירוש הדבר, לא ששניים מתוך השלושה פוסקים, אלא שהבייסדין כגוף פוסק, והבייסדין כולל כל חבריו, ומכאן למדנו ביטול ברוב. מן העובדה שהתורה נותרת יותר כוח לשניים, לרוב, נגד המיעוט, למדנו הליכי אחרי הרוב. אבל מן העובדה שפסק הדין קרוי על שם כל הדיינים, מכאן למדנו ביטול ברוב. התורה מבטלת את דעת היחיד, וכאילו גם הוא סבור כדעת הרבים, מן השלב הזה למדנו את הגדר של ביטול ברוב. תכף שמשקוף מסביר איך למדנו מה אחר למדת שני הלכות שונות של הבורה אינם דומים זו לזו. אז זה דקו שרשימה. אני רוצה להוסיף על דבריו אולי פן קצת נוסף. קודם כל, לפני שאני אומר מה שאני רוצה לומר בסוגיה הזו, אני נזכרתי בעוד נקודה שהיא מאוד מעניינת וקשורה לענייננו. העונג יום טוב מסופק, וזה ספק ידוע על שמו של העונג יום טוב. אחרי העונג יום טוב הרבה אחרונים כבר פלפלו בסוגיה הזו, כל אחד בסגנונו, אבל כמדומני שהעונג יום טוב פעמיים בספר הנפלא שלו, סימן ד', ובקיצור הוא חוזר על הדברים בסימן צדיק ה'. מה בין ציציס או מצה? הלכות שצריך בהן כוונה לשמו. האם כשיש שלוש ציציות, שניים נעשו בהכשר והשלישי נעשה על ידי קודש? ציצי שעשה קטן פסולים משום שהוא לא יכול לתת לשמה. מצס מצווה, אי אפשר לציסי לחויבס, מצה אלה במצה שנשתמרה לשמה. אז יש לנו שלוש מצס. שתי מצות הן מצה שמורה, השלישי איננה מצה שמורה, אבל התערבבו זה וזה. האם המיעוט בטל ברוב גם לקבל הכשר או רק לסלק איסור? אז עוד פעם, אני משתמש בהגדרות שלי. האם ביטול מועיל רק להפשיט או גם להלביש? אני מחפש דימויים. האם ביטול רק מפשיט או גם להלביש? האם הוא רק מתיר או גם מכשיר? משום שמה זה היתר? היתר זה לא מושג חיובי. דבר שאיננו אסור, ממילא הוא היתר. התורה אסרה מבלה וטריפה ומין המסורים, כל מה שלא נאסר, ממילא הוא מותר. אז האם ביטול ברוב מועיל רק לסלק שם או גם לתת שם? בציציס לא לומר שכל מה שלא פסול ממילא כשר, לא לא לא. אין הציציות כשרים אלא אם כן נעשו לשם לציציס. אין מצה כשרה לצאת בידי חובה אלא אם כן היא נעשה לשמה. יש כאן משהו חיובי שאנחנו צריכים לו כדי להכשיר את הציציס, להכשיר את המצס. האם ביטול ברוב רק מפשיט או גם מלביש? רק מתיר או גם מכשיר? האם ביטול ברוב יכול להוסיף שם או רק לסלק שם? זה ספק שלא נגיע אותו. אני סבור שזה תלוי לחלוקת, במחלוקת של רש"י ותוספות זרוכים מים חסר מדע, אבל אנחנו חוזרים לסוגיה של הפיגל והנוסף התומו, שהתערבבו זה בזה. מדברי רש"י שם משמע, שאם יש תרובת בין פיגול ונויסו, ואנחנו לא יודעים מה רוב ומה מיעוט, או אנחנו יודעים שפיגול רוב ונויסו מיעוט, ואדם אוכל כזייס מן התרובס, הוא לא יקר משם פיגול, כי המיעוט נויסו בטל ברוב הפיגול. ותויסוס חוקים על רש"י, ותויסוס אומרים שביטו לא מועיל לאסור את המיעוט בתוירס פיגול, רק להפקיע איסור נויסור. הוא לא הופך להיות איסור אחר. הביטול מועיל רק לסק, רק להתיר, אבל לא לאסור. זה דעת התויסס. אבל רש"י סבור שנויסור שבטל ברוב פיגול דינו כפיגול. הוא ממילא לא יקרא כזה שבוי. אז אני גם מדבר על הכשר. אנחנו מדברים על איסור, אבל זה אותו דבר בעיניי. אם ביטול יכול להלביש שם פיגול, הוא גם יכול להלביש שם הכשר. כי לכל הנך לקורשי ותויסס, האם בביטול רק מתיר או גם אוסר? האם הוא רק יכול לסלק שם איסור או גם להלביש שם איסור? בכל מקום, אולי שאלה זו תלויה איך אנחנו מבינים את המכניקה של פסק דין. אם השניים מתוך השלושה הם שפוסקים ואנחנו מתעלמים מן השלישי, אז אין לנו אלא שהשלישי נחשב כמי שאינו היא. אבל אם השלישי כאילו מצטרף להתר, ואפרופי שדעתו הייתה לזכות, התור מחשיבה אותו כאילו הוא מחייב, וכאן למד גם ביטול ברוב, אז יש כוח לביטול גם להלביש ולא רק להפשיט, גם לאסור ולא רק להתיר, גם להכשיר ולא רק להתיר. אז אולי מחלוקת רש"י ותוספות הוא המקור לספקו של הריגיונטר, והשאלה תלויה איך אנחנו מבינים את פסק הדין של שניים מתוך השלושה. האם הרוב פוסק או שהבייזן פוסק כדעת הרוב שבו? וזה השאלה של שמן. ומכאן למדנו דין של ביטול ברוב. אני רק רוצה לסיים בהגדרה נוספת, ואני חושב שזה מסביר יותר את הלימוד של ביטול ברוב מסנהדרין, וזה מעין פשרה בין התז והלבוש בשכח קשר ובשכח פסול. אני חושב שמה שלמדנו מסנהדרין זה יסוד עקרוני, יסוד עקרוני שמתפרש בדרך שונה בהלכות השונות, אבל היסוד העקרוני הוא כאשר אנחנו דנים על דבר אחד דובו מסוים שיש בו רוב ומיעוט, הרוב מכריע את המיעוט. אבל זה רק כאשר אנחנו נאלצים לדון על הרוב ועל המיעוט ביחד, ואין אנחנו יכולים להפריד את הרוב מן המיעוט ולדון לחוד על הרוב ועל המיעוט. במאה דברים אמורים, כאשר אברכים יושבים בכולל ולומדים סוגיה, רובם אומרים כך ומיעוטם אומרים כך, אז אנחנו אומרים פלוני ופלוני מחייבים ואלמוני ופלמוני נזקים, ואין שום סיבה שניכנס אונם לפונדק אחד ולדון על כולם ביחד. אבל כשסנהדרין יושבת בדין, כשבייזן יושב בדין, אנחנו לא יכולים לומר רובן ושמן מזכים ולוי מחייב, כי השאלה היא מה החלטת בית הדין, ולכן אנחנו חייבים לומר מה בית הדין פוסק. לא מעניין אותנו מה פלוני ואלמוני ופלמוני סבורים באופן אישי. מה הבייזן פוסק? הבייזן הוא גוף אחד, דבר אחד, והתורה כופפת לדעת המיעוט לדעת הרוב, והרוב מכריע. ומכאן עמדו חז"ל את היסוד העקרוני, כאשר אנחנו חייבים לדין בכל המחקר על הרוב המיעוט גם יחד, לעולם הרוב מכריע את המיעוט ואין המיעוט כופה דעתו על הרוב. בתרויבס איסווהתא, אם רואים בעיניים את האיסור, אז אין שום סיבה לדון עליהם ביחד. אין סיבה לדון עליהם ביחד, אי אפשר לדון עליהם ביחד. אנחנו אומרים התפוח הזה הוא אור והוא אסור, שני התפוחים האלה הם מותרים ואין סיבה לא לאכול אותם. רק כאשר האיסור לא ניכר, הוא בהכרח, אנחנו לא יכולים להצביע עליו, אנחנו צריכים לתת תשובה, תרובת זו, תבשיל לזה, מותר או אסור. תורו וזו מותרת או אסורה, אז העובדה שלו מכירים את האיסור מאלץ אותנו לדון על כל התפשיל, על כל התרובת ביחד. אם האיסור נקרא בפני עצמו, אז הוא עומד בפני עצמו, אז אנחנו לא נדרשים לתת שאלה מי מכריע את מי. אף אחד לא מכריע את אף אחד, מה שמותר מותר ומה שאסור אסור, כי אנחנו לא דנים על הכל ביחד. כשיש סוכה שיש בו סכך כשר וסכך פסול, אנחנו לא יכולים לומר הסכך הזה כשר וסכך הזה פסול, כי אנחנו נדרשים לתת תשובה סוכה זו כשרה או פסולה. ולכן העובדה שהסכך הכשר והסכך הפסול נמצאים במקרה לא ברצפה, לא אצל הסוחר, אצל החנווני שמוכר סכך, אלא הם נמצאים על סוכה, ואנחנו נדרשים לתת תשובה סוכה זו כשרה או פסולה, ולכן זה לא רלוונטי שרואים את הסכך הכשר ואת הסכך הפסול, אבל הם מצטרפים יחד ואנחנו חייבים לדון עליהם ביחד, משום שאנחנו צריכים לסוף סוכה זו כשרה או פסולה. ולכן אין שום הבדל בין סכך כשר ופסול בסוכה ובין תרובת של עשב והתר, לא כדברי התז שאומר זה שני דברים שונים, אבל גם לא כדברי הלבוש שעומד מסכך ומסמן זה שגם בתרובת דובר הניקר בטל מן התואר ברוב היתר. לא, אני אומר הלבוש צודק שביטל ברוב זה סוכה ועשב והתר וסנדן זה הכל דין אחד, וכך צודק הלבוש. התאז צודק שדובר הניקר בשום פנים ואופן, גם הנטור לא בטל ברוב. אז איך יכול להיות ששניהם צודקים? כי אנחנו אומרים לא כדברי הלבוש ולא כדברי התאז. רוב המיעוט בסנהדרין, רוב סכך כשר וסכך פסול, רוב בתורו, וזה הכל דנקה. אבל מה שורש הדין? מה הבנתו? כאשר אנחנו צריכים לדון על דובר מסוים, ואין לנו אופציה, אין לנו יכולת לדון על המיעוט בפני עצמו ועל הרוב בפני עצמו, הרוב מכריע את המיעוט. אבל מצד מציאות הדברים, מתי אנחנו צריכים לדון עליהם ביחד ומתי אנחנו יכולים לדון על כל אחד לחוד? כאן זה תלוי בכל דבר ודבר וכל דין ודין. בסנהדרין אין כל משמעות שהנזקים והמחייבים ניכרים כל אחד בפני עצמו, מה זה משנה? אבל הסנהדרין הוא גוף אחד ואנחנו צריכים להחליט בית הדין מה דעתו, מה הוא קובע. אז הרוב מכריע את המיעוט. ותראה לי שזה סבטו, אם האיסור ניכר בפני עצמו, אז אין כאן דבר אחד, יש כאן דברים פרודים, מה שאסור אסור, מה שמותר ומותר, ואין שום סיבה לדון עליהם ביחד. אין גם יכולת לדון עליהם ביחד משום מצד מהות הדברים, הם דברים פרודים. אין מה שמקשר את הרוב והמיעוט, רק הספק קושר את הרוב והמיעוט. מה שאין כן בסכך פסול וסכך כשר, זה דומה לסנהדרין, משום שאם כל הסכך הזה יהיה אצל החנווני, יהיה בחצר, אנחנו אומרים הסכך הזה כשר, הסכך הזה פסול. ואם הסכך הפסול ניכר בפני עצמו, הוא לא בטל ברוב, אבל כאשר הם נמצאים על גג הסוכה, אנחנו צריכים לומר סוכה זו כשרה או פסולה, ולכן מיעוט הסכך הפסול בטל ברוב הסכך הכשר גם אם הוא ניכר למראה עיניים. אז זה הבנתי. אז אנחנו אומרים כאן דרך חדשה בדין של סוכה, לא כדברי הלבוש ולא כדברי התז, כי דברי שניהם באופן חלקי. צודק התז שבשום פנים ואופן לא מתיישב על הלב לומר שמעטר איסור בטל ברוב היתר, גם כשאיסור ניכר בפני עצמו לא מתיישב על הלב. אבל ברור שלא כדברי התז אלא כדברי הלבוש, חזר ענדו ביטל מרוב מסנדן, אז איך אפשר לומר שזה עניין אחר? אז לא כדברי התז. אז זה הבנתי בדין ביטל ברוב, איך ענדו ביטל ברוב מסנדן, וזה מסביר כמין חוימר את ההלכה בסימנטוף ריש למד בי סעיף אלף לגבי ביטול ברוב בסכך כשר ופסול. לסיומן של דברים אני רק אוסיף שבירושלמי מסכת תשומת חוב בי סחוב ג' חוב ד', זה סוגיה מדהימה. בירושלמי אין לנו את עולם של הראשונים, ולכן יש הרבה תהיות בירושלמי, ואני זוכר פעם ראשונה שלמדתי את הסוגיה הזו עמדתי כמשתוימם, ואני עדיין עומד כמשתוימם, כי בדברי ירושלמי יוצאים לחידושים עצומים בכל הסוגיות האלה. ירושלמי משמע כדברי הלבוש שמנתו לגב דובר הניקר בטל, ירושלמי כתוב אל תפלו מהכיסאות, שאיסה ואתה שנמצאים בשתי העירות לא מצטרפים לבטל זה את זה, אבל גם אם זה כתוב בירושלמי, יש גרסות שמו בירושלמי, לא לפי כל הגרסות זה כתוב, אבל גם אם זה כתוב בירושלמי, ודאי שזה לא משום הכללה של הכרטיסיות. אני חושב שצריך ממש את הדין דרבנן, תקונס חזל, ולא קשור ללומדס של בזן ושל ביטול ברוב. אז היום עסקנו בסוגיה של אחרי רבים לאחרי, ספרי הדרוש הקדמונים. ספרי הדרוש הקדמונים פלפלו בשאלה פילוסופית. יאמרו אומס האוילום לבני ישראל, צריך ללכת אחרי הרוב. אנחנו רבים, אתם מעטים, אז איזה זכות יש לכם להחזיק בדעותיכם? התואר אמרה אחרי רב לאחרי, הולכים אחרי הרוב, ובעלי הדרוש מפלפלים הרבה בקושיה הזו, ואני אומר, הולכים אחרי הרוב כשיש ספק, אבל כשאין ספק אין משמעות לרוב. זה אתה אמרנו לגבי ביטול ברוב, כאשר האיסור ניכר, באיסור ניכר, אין ספק, אין ביטול ברוב, כשאין ספק גם אין הליכה אחרי הרוב. תשע חנויס מוכרס בוסול מבילת, חנות אחת מוכרת בשר שחוטה. האם מותר לאדם להיכנס לאותו חנות שמוכרת בוסו שחוטה ולקלוט שם? לא פשיטה שכן. הולכים אחרי הרוב, אבל לא כשאין לך ספק, כשאין ספק, אין רוב, כשיש ספק, יש רוב. ולכן, לנו אין ספק, אין לנו ספקות. אנחנו מאמינים באלוקי אבותינו, הקדוש ברוך הוא אמס ותורתו אמס ומשה אמס, כשאין ספק, אין רוב. כל הדינים של רוב ניתנו רק במקום ספק, בין ביטול ברוב ובין הליכי אחרי הרוב. הרב הוא דין בספקס, כשאין ספק אין רב. אז הפרשת שבוע זה פרשת משפוטים, ואנחנו עוסקים בפסוק הראשון בפרשת זו, ואלה משפוטים אשר תוסים לפניהם, כותב רש"י, מהראשון מסיני, אף אלו מסיני. ורבים שואלים מה חידוש יש בדובו, וכי לא ידענו שזה חלק של תורת משה, פרשת משפוטים. הלא תורת השם כוללת בקרבה מצווה שבין אדם למקום ומצווה שבין אדם לחברו, ושני החלקים שווים וחשובים באותה מידה, ידועים דברי הרמב"ן. בשבוע שעבר בפרשת יסוד, רמב"ן יסודי, רמב"ן שכל אחד מכיר, שכל אחד מצטט, הרמב"ן אומר ששני לוחות הבריס היו, ובשני לוחות הבריס עשה הסדיברס. מה הצורך היה בשתי לוחות, ולמה לוח אחד שיהיה עליו עשה הסדיברס? אומר הרמב"ן שהלוח הראשון עליו חמישה דיברות, כל אלה הם מצווה שבין אדם למקום. על הלוח השני חמישה דיברות שהם בבין אדם לחברו. בשתי הלכות אומרים חז"ל ביומי ובבלי ובירושלמי היו שווים, שווים בגודל, שווים במשקל, ללמד חו שמצווה שבין אדם לחברו ומצווה שבין אדם למקום משלימים זה את זה וחשיבותם באותה מידה. אז מה החידוש שאלה משפוטים שתוסם לפני מה ראשון מסיני אף אלו מסיני? ואני רוצה לומר הרגושס הלב, והדברים דקים ועדינים עד למאוד. שתי מידות יש בין האנשים כאשר הם מתייחסים למוסר האנושי, לצדק הטבעי, אלה הגדרות מודרניות, אבל יש איזשהו מוסר אנושי כללי. כל אדם הגון יודע שאסור לרצוח ואסור לגזול ואסור להזיק ואסור להרע ואסור להונות. אלה דברים שאין בהם חידוש גדול, אבל זה הצדק הטבעי, המוסר האנושי, איך אנחנו מתייחסים למוסר האנושי הכללי. אז ישנם שיאמרו שאין כזה דבר, חסד לאומם, חטוס, הכל רשע ואבן, ורק משפט התואר הוא מה שיש בעולם. ישנם אחרים שיבינו כאילו משפט התואר בא לאשר את הצדק הטבעי, המוסר האנושי, והתואר כאילו מהנהנת, כן, כן, גם אני מסכימה, התואר אומרת, כמו שאנשים מבינים שאסור לרצוח ואסור לגזול. שתי השקפות האלה לדעתי אינן נכונות ואין להם מקום. מה עומק כוונת חז"ל כשחז"ל אמרו מה הראשונים מסיני אף אלו מסיני? אז אנחנו מוצאים גם במדרש וגם בזוהר דברים מאוד מפורסמים. המדרש אומר בתחילת פרשת בראשית, הרבה פעמים ציטטנו את המדרש הזה, התורה אומרת אני הייתי כלי אנוש של הקדוש ברוך הוא, ונוהג שבאוילו מלך בוינו פאוקולן, אין בוינו מדעס עצמה, אלא מדעס אומן. ואומן אין בוינו מדעס עצמה, אלא דיפטרוס ופנקסוס יש לו לדעת. קצב בוינו חדורים, קצב בוינו פישפשים. כך אוהב הקודש ברוך הוא מביט בתוירוסוי ובוירה אסו אוילום. והתויר אומרת, אני כלי אנוסוי של הקודש ברוך הוא. לפני שקבלן בא לבנות בניין, קודם כל יש מהנדס ואדריכל ומתכננים, וכשקבלן מקבל איזה כתובים הוא יודע איך לבנות. כביכול זה משל שכתוב במדרש. התורה אומרת, אני ריסי קליימו של הקדוש ברוך הוא, מסתכל בתורוסוי ובוירו אלומוי. הדברים האלה מופיעים בסגנון אחר גם בזויר, בפרשס, בראשס. תוך הזה, כך כתוב בזויר, כאן בואי הקדוש ברוך הוא יסלק ברוסי קמי למברי אלנו. כאשר עולו ברצוינו של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם, הרי מסתכל ביורייסר, ובכל עובדה ועובדה דבורו קודש וברוך ובארנו, אבל מסתכל ברייסה ובור אליי. הקודש ברוך הוא סתכל ברוסוי ובורו אוי לא מוי. ואני אומר, כך לי די אוי מרית. אם בעולם כולו מבינים שרצח זה דבר מתואר, זה משום שהקודש ברוך הוא סתכל בקרוסוי ובורו אוי לא מוי. משום שנפש האדם גם היא יצירה של הקדוש ברוך הוא, נפש העולם היא יצירה של הקדוש ברוך הוא. המוסר האנושי נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שום דבר בעולם הזה לא בא מעצמו, לא בא מן האוויר. ודאי שיש מוסר אנושי כללי, אבל הוא לא בא משום מקום. הוא בא כשהקדוש ברוך הוא סתכל בתוירוסוי ובורוי לומוי. כי לא יסיר צח נאמר לא רק בסיני, ועושה צח נאמר תוך תוך קובדה לדוידס לפני שנברו אוילם, כשהקודש ברוך הוא ברא את אוילם ותוירו ותוירו קודם על אוילם, וכשהקודש ברוך הוא ברא את נפש העולם הסתכל בתוירו עשוי. והרציחה מתואבת בעיני כל אדם הגון, משום שהתויר אמרה לו עושה צח, ומשום שכאשר הקודש ברוך הוא ברא עולמו הסתכל בתוירו עשוי, ומשום שהקודש ברוך הוא אמר לו תגנוי בו, הגניבה נעשתה לעבר. וכאשר הקודש ברוך הוא אומר לו סינח, הניוף נקבע להיות דבר שפל ודבר מאוס ודבר לא ראוי, משום שהקודש ברוך הוא הסתכל בתוירוסוי ובורו אלומוי, וכל העולם מושתת על התויר, ואין דבר בעולם שלא בא מהקודש ברוך הוא. אז ודאי שיש צדק טבעי ומוסר אנושי. הוא הרפורמר אומרים זאת, כך כתוב בהקדומה סבינו ניסים על השס, סבינו ניסים גויים. אז בשס גאונה, במסכת ברכות, אני חושב שבשסים החדשים הוציאו את זה, וחבל שהוציאו את זה. אני מקווה שבינו ניסים לא יזמין לדין את אויז והודו ואת כל השאר ואת כל המדפיסים החדשים של השסים, כי בשס גאונה היה מקום לרבינו ניסים בהקדומה שלו על השס, בתחילת מסכת ברכות, במקום מאוד בולט, רבני ניסים גורן אומר שמה שכלל בני האדם מבינים מחייב את האדם, אלה מצוות שנובנים מאובנס דליבר, כי הצדק האנושי הוא של הקודש ברוך הוא, כי האנושות הוא של הקודש ברוך הוא, ונפש העולם של הקודש ברוך הוא, ואין דבר בעולם שלא מהקודש ברוך הוא. אז אילו האדם לא היה חוטא ולא היה פוגן, אז היה מרגיש בנפשו, לא יתירצח, ולא יסינח, ולא יסגנוי בו, ולא יסגזל. כאשר אדם פוגן בנשמתו, הוא מקלקל את מעשיו, והוא חדל להרגיש את הרגשם האלה. אבל הצדק הטבעי, המוסר האנושי, הם מהקודש ברוך הוא. והוא שמרו חזל, הסתכל בו אירוסוי ובורו אילומוי, והעולם כשנברא, מתחיל אז בריאוסוי, נברא על ידי לא יסיר צח ולא יסינה ולא יסגנוי בו, ואלה יסודות הבריאה. והוא שמרו חזל השלושה דבורם הוא אלם אוימי, על הצדק ועל האמס ועל הדין ועל השולוי. הוא אלם אוימי כפשוטו, אלה יסודות תבל, כי הם אבן השסיעו, שממנו הושתת העולם, הושתת על האמס ועל הדין ועל השולוים ועל מצווה סטוירו. וכאשר הקדוש ברוך הוא בורר אלומוי, הסתכל ביורייסר,
והוא שכותב רש"י, ואלם דברי חז"ל, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. וכשהתורה אומרת את תורת המשפט, התורה לא מאשרת את המשפט המוסרי הכללי. התורה קובעת את המשפט, את הצדק הטבעי ואת המוסר האנושי, משום שהקדוש ברוך הוא הסתכל בו הרייסו ובורא עלמא, וכך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מה הראשונים מסיני? אלו מסיני. ואחרי כאשר אנחנו עוסקים בתורת המשפט, צריך להיות בתוך חרדת קודש, כמו שאנחנו עוסקים בתורת החוקים. החוקים והמשפטים כרוכים ירדו מן השמיים. מה אלו בסיני? אף אלו בסיני. מה הראשונים מסיני? אף אחרונים מסיני. ידוע שחסידים נוהגים לומר לשם ייחוד לפני שמקיימים מצוות, והיו כאלה שבטעות חשבו שזה חידוש של הבעל שם טוב, עד כדי כך שאני יודע תוקף את החסידים, תלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב, על המנהג הזה של השם ייחוד. נוהג ביודי כידוע בירודי החלק ארסים מצד הגימל. אבל המנהג הזה לא נובע מהבעל שם טוב, הוא נובע מן הארי, ובתשובה מעבור, לא זוכרת, שהיה בייס גימל של הנוהג ביודי, הוא כותב בתשובות שלו שזה כ-150 שונות שנהגו חסידים ואנשי מעשה לומר השם ייחוד לפני שמקיימים מצווה. 150 שנה לפני תקופתו של רבי יהודה היה הרבה לפני שזרח כוכבו של הבעל שם טוב. יסוד ושורש האבוידה, ראיתי חידוש עצום שגם עובדי הפתיע. יסוד ושורש האבוידה היה צדיק נשגב חסיד ברמה חברו ושסוד עליו, אבל לא השתייך למחנה החסידים, לא היה לו שום קשר עם תלמידי הבעל שם טוב. יסוד השורש האבוידה, שער א' פרק כ"ס כותב שכאשר אדם פורע חוב הוא צריך לומר לשם ייחוד קודשו בריחו, וזה חידוש שאפילו החסידים לא נוהגים. כשהוא מישב אבוידה צריך לומר לשם ייחוד, הוא פורע חוב צריך לומר לשם ייחוד. ואני כל כך מסתיים הדברים, כל כך מרגיש אותם בעומק נפשי. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. ופריאס בלחויב זה מצווה לא רק כי צריך להיות מייש, כי זה דבר השם וזה קודש קודשים, ופריאס בלחויב מקדשת את הפורע כשם שאכילס מצה מקדש את האוכל. מה הראשונים מסיני? אף אלו מסיני. אולי אם הבריות ישמעו את הדברים, אולי יקפידו קצת יותר בפריאס בלחויב מצווה. עם אותם החומרס ואותם ההידורים שאנחנו מכניסים לעשרה או לכזייס מצה, כך צריך להקפיד בפריאס בלחויב מצווה, וזה לצון השם. וגם על המצווה הזו אומר בסוד השורש הרויד, צריך לומר לשם ייחוד קודש ובריך לשכין תאים. למה לא מברכים על פריאס חויב? שאלה טובה. אז הראשון נמדנו בשאלה הזו. יש מי שאומר שכן צריך לברך על פריאס חויב, זה החרדם בפרשו לירושלמי ברש פרק כיצד מברכם, כך כתוב בפרש החרדם על ירושלמי, שצריך לברך על כל המצוות, גם בשור הסבידה וגם על תשלום חוב. אבל זה שיטי יחידוי, ברשוי נאמר אנחנו לא מוצאים שיטה כזו. אבל המצוות האלה, תורת המשפט, מצווה שבין אדם לחבר, הם מקדשים ומתארים כמו מצה, כמו מורה, כמו סוכי, כמו לולב. מה הראשון נאמר מסיני? אף אלו מסיני. דבר השם, בדבר השם שומעים נעשו, וכל העולם כולו מרגיש בעומק נפשו התורת המשפט, משום שהקדוש ברוך הוא סתכל ברייסף ובורא עלמו, והאויל המושתת על הרמז ועל הדין ועל השולוים. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שנזכה תמיד לעשות צדק ומשפט וחוקים ומשפטים, ונזכה לעשות תמיד את רצון אבינו שבשמיים, ובקרוב ימינו נזכה לישוע שלום וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.